הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת עירובין, פרק שמיני, פרק כיצד משתתפין, בדף נון ב' עמוד א', אנחנו נתחיל את השיעור מדף נון א' עמוד ב' בשורות האחרונות. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. הסוגיה שלפנינו תמשיך לעסוק במה שעסקה המשנה אתמול. המשנה עסקה באנשי חצר ואנשי מרפסת ששכו ולא ערבו, ועל זה אומרת המשנה, כל שגבוה 10 טפחים למרפסת, כלומר אם יש שם עמוד גבוה בגובה 10 טפחים, אם כן הוא שייך לבני המרפסת, לבני העלייה, מכיוון שלהם יותר נוח להשתמש באותו תל, אולם פחות מכן לחצר, כי יש יותר אפשרויות שימוש לבני החצר באותו עמוד. אומרת הגמרא, אם המדובר הוא לזה בזריקה ולזה בשלשול, כלומר אם המדובר הוא שבני החצר ובני המרפסת שניהם יכולים להשתמש באותו תל באופן שהוא לא נוח לשניהם, כגון אם יש עמוד בחצר בגובה 10 טפחים, אבל הוא נמוך 4 טפחים מבני המרפסת, שבאופן כזה בני החצר משתמשים על ידי זריקה, וזהו סוג של השתמשות שאינו נוח, אבל גם בני המרפסת לא כל כך עדיפים עליהם, כי הם משתמשים באופן של שלשול, ובאופן כזה שניהם משתמשים באופן שהוא לא נוח לשניהם, ונשאלת השאלה, האם יש לאחד יותר כוח באותו תל או לא? מביאה בכך הגמרא מחלוקת אמוראים. שמואל אמר שלשול מותר, כלומר מכיוון שדרך השתמשות של שלשול היא יותר נוחה מדרך השתמשות של זריקה, ומכיוון שבעלי המרפסת הם אלו שמשתמשים באותו עמוד על ידי שלשול, אם כן מכיוון שתשמישם יותר נוח, לכן הם יש להם זכות להשתמש באותו תל שהוא כדרכו, וזריקה אסורה. אמנם שלשול זהו שימוש שהוא לא נוח, אבל הירושלמי מגדיר אותו שהוא כדרכו, זאת מפני ששלשול לעומת זריקה נחשב כדרכו, כי הוא יותר נוח מזריקה. וזריקה אסורה, כלומר בני החצר אסור להם להשתמש באותו תל שאינה כדרכה, מפני שזריקה לעומת שלשול נחשבת כסוג שימוש שאינו כדרכו. כך סברת שמואל. לעומת זאת רב חולק ואומר לו עשה כלום, כלומר מכיוון שלשניהם אין תשמיש נוח באותו תל, לכן לשניהם, גם בני החצר וגם בני המרפסת, אסור להם לעשות שימוש באותו תל. מקשה הגמרא על שיטת רב, מתניתין פליגה על רב לכאורה ממשנתנו, קשה על שיטת רב, שהרי ראינו במשנה כל שגבוה 10 טפחים למרפסת, פחות מכאן לחצר. המשנה עסקה בבני חצר ובני מרפסת, ובני המרפסת דרים בעלייה, ואם יש תל בחצר בגובה 10 טפחים, ונשאלת השאלה אם נותנים אותו לבני המרפסת, בני העלייה או לבני החצר, אומרת המשנה שאם התל עם העמוד גבוה 10 טפחים, נותנים את זכות השימוש לבני המרפסת. שואלת הגמרא, לא לזה בזריקה ולא לזה בשלשולו, הרי באופן כזה שהתל גבוה 10 טפחים, מבין כעת הירושלמי באב האמינה שהמרפסת עדיין גבוהה יותר מגובה 10 טפחים. ואם כן נמצא שבני העלייה, בני המרפסת, משתמשים באותו תל על ידי שלשול, לעומת בני החצר שמשתמשים על ידי זריקה. ואם המשנה אומרת שאם התל עם העמוד גבוה 10 טפחים נותנים את זכות השימוש בו לבני המרפסת, זה אומר שהגמרא, שהמשנה לומדת ומלמדת אותנו, שכשיש שתי אפשרויות שימוש, אחת על ידי שלשול ואחת על ידי זריקה, מכיוון ששלשול לעומת זריקה זהו תשמיש שהוא יותר נוח, הרי שאנחנו נותנים את זכות השימוש לזה שמשתמש בשלשול, ולא כמו רב שאמר שאם זה בשלשול וזה בזריקה אף אחד לא מקבל. מתרצת הגמרא, מתנית הרב יעמיד את משנתנו בתוך 3 טפחים לעליונה. בניגוד למה שביארנו כעת שהבנו באב האמינא בדברי המשנה, שהמשנה אומרת שאם התל גבוה 10 טפחים נותנים אותו לבעלי המרפסת למרות שהם משתמשים באותו תל באותו עמוד על ידי שלשול, הגמרא כעת מתרצת שהמדובר הוא שהתל סמוך מאוד לבני המרפסת, והוא בתוך 3 טפחים לעליונה, כלומר לבני המרפסת, שהוא למעלה מ10 טפחים לתחתונה. כלומר התל יש בינו לבין בני החצר גובה של למעלה מ10 טפחים, לעומת זאת הוא מאוד קרוב לבני המרפסת, לאלו הדרים בעליונה, ואז נמצא שאלו הדרים במרפסת משתמשים לא על ידי שלשול, אלא על ידי הנחה רגילה, מה שאין כבני החצר שמשתמשים על ידי זריקה, ובאופן כזה בוודאי שכשיש שימוש רגיל מול שימוש שהוא לא רגיל, נותנים את זכות השימוש בטל לזה המשתמש באופן הרגיל. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה פליגין רב ושמואל בשווה. באיזה מקרה נחלקו רב ושמואל? כשבני המרפסת ובני החצר משתמשים בשינוי, כגון שבני המרפסת משתמשים על ידי שלשול, ובני החצר משתמשים על ידי זריקה. ובאופן כזה ששני השימושים הם אינם נוחים, רק ששלשול יותר נוח מזריקה, שיטת שמואל שלמרות שסוג וצורת השימוש של שלשול, זוהי צורה שהיא אינה כדרכה. בכל אופן, מכיוון שלעומת זריקה זהו תשמיש הוא יותר נוח, לכן אנחנו מעדיפים אותו. ורב אומר שזה לא משנה, מכיוון שבסופו של דבר גם סוג התשמיש של זריקה וגם סוג התשמיש של שלשול, אלו הם סוגי תשמיש שאינם נוחים, לכן אין זכות שימוש לא לבני החצר ולא לבני המרפסת. כעת עוברת הגמרא לדון בסוגיה אחרת, היה שם חורבה, כלומר, אם יש חורבה בין שתי חצרות ושתי החצרות לא עשו עירוב, והחורבה הזאת היא שייכת לאחד מהם, אולם בעל החצר השנייה משתמש בה שלא ברשות. רבי יוחנן אמר, נותן חורבה לבעליה, כלומר באופן כזה שבעלי שתי החצרות יש להם שימוש שווה בחורבה, באופן כזה בוודאי שידו של בעל החורבה גוברת ולכן לא מותר להשתמש, אולם האדם השני אסור לו להשתמש. עד כדון מגביל הירושלמי ואומר במשתמש בחורבה דרך פתחו, כלומר כששני בעלי החצרות משתמשים בחורבה באופן הרגיל, כלומר מכל חצר יש פתח רגיל לחורבה. באופן כזה בוודאי שנעדיף את אותו בעל חצר שהוא גם הבעלים של החורבה. אבל דן הירושלמי היה משתמש בחורבה דרך חלון, אם יש לנו חורבה שבין שתי חצרות, והחצר שהבעלים של החצר הוא גם הבעלים של החורבה, אין לו פתח רגיל שמשם הוא יכול לצאת ולהיכנס לחורבה, אלא יש לו חלון שהחלון משמש כפתח בין חצרו לבין החורבה. מה שאין כן, הבעלים השני של החצר השנייה, שהוא לא הבעלים של החורבה, הוא יש לו פתח רגיל לחורבה, ונשאלת השאלה את מי נעדיף? האם נעדיף את הבעלים של החורבה, למרות שהשימוש שלו הוא שימוש פחות נוח, כי יש לו רק חלון ולא פתח רגיל, או שנעדיף את האדם השני שהוא לא הבעלים של החורבה, ומדוע נעדיף אותו מפני שיש לו פתח רגיל לחורבה? אומרת הגמרא, גם כאן רבחה בשם רבי יונתן, אפילו כן, נותן חורבה לבעליה, מכיוון שלבעלים האמיתי יש חלון, ומדובר בחלון שהוא בתוך גובה 10 טפחים מהרצפה שהוא נחשב כפתח, אם כן למרות שבעל החצר השנייה שהוא לא הבעלים, למרות שהוא משתמש בשימוש שהוא יותר נוח כי יש לו ממש פתח, עדיין הבעלים יש לו גם דין של פתח, כי לחלון בתוך גובה 10 טפחים מהקרקע יש לו דין של פתח, והוא גם הבעלים, לכן נעדיף אותו. כעת ממשיך הירושלמי ומביא דין נוסף בהקשר לדין שראינו כעת. רבי אלעזר בשם רב הושעיה היו 3, כלומר, אם יש לנו 2 בתים, ובין בתווך בין שני הבתים ישנן 3 חורבות, ולכל בית יש בעצם חורבה הסמוכה לו, ויש עוד חורבה אמצעית, כלומר, יש לנו 2 בתים, ובין בית לבית יש 3 חורבות. וההבדל בין החורבה האמצעית לשתי החורבות שבצדדים, שהרי לכל אחד, לכל בית יש חורבה הסמוכה לו, ויש לו פתח שמחבר בינו לבין החורבה, שמשם הוא יכול לעשות את כל מה שהוא צריך בחורבה. לעומת החורבה האמצעית שאין לה פתח, אולם יש לה 2 חלונות לשני הצדדים, וכל חלון הוא מעל לגובה 10 טפחים מהקרקע. נמצא ששני בעלי הבתים משני הצדדים הקיצוניים יכולים להשתמש בחורבה האמצעית על ידי זריקה, ועל ידי החורבה האמצעית יוצא שהם גם יכולים להשתמש כל אחד בחורבה של חברו. מדוע? שהרי ראובן שיש לו חורבה לצידו, שבה הוא יכול להשתמש ויש לו פתח אליה, יש לאחר החורבה הזאת חורבה נוספת שלשם הוא יכול לזרוק חפצים. ודרך החלון של החורבה האמצעית, הוא גם יכול לזרוק לחורבה של חברו, וכנה לחברו יוכל לזרוק לחורבה של ראובן דרך החלון של החורבה האמצעית. ונשאלת השאלה, האם זה שכל אחד יכול להשתמש בחורבה של חברו, זה אוסר עליו או לא? אומרת הגמרא, זה לא אוסר עליו. והסיבה לכך, זה משתמש בחורבה דרך פתחו, וזה משתמש בחורבה דרך פתחו. הרי לכל אחד, לכל בית יש חורבה הסמוכה לו, שאופן השימוש באותה חורבה, זה על ידי פתח רגיל. והשימוש של חברו באותה חורבה, זה דווקא על ידי זריקה, דרך החלונות של החורבה האמצעית, שמשם החפץ יכול להגיע לכל אחד לחורבה של חברו. באופן כזה יוצא שהשכן שלו לא אוסר עליו, מפני שלראובן השימוש בחורבה הסמוכה לביתו, זהו שימוש על ידי פתח, וזה שחברו שמעון יכול לזרוק חפץ לחורבה הזאת, זה דווקא על ידי חלון. וכשיש לנו שימוש נוח ורגיל בדרך פתח, והשימוש של חברו זה דרך חלון, בוודאי שבדיני עירוב בהלכות עירובין, היד הגוברת זהו היד שהיא משתמשת באופן רגיל וסביר. ולכן כל אחד לא יכול לאסור על חברו את החורבה שסמוכה לביתו. אבל והאמצעית אסורה, מפני ששניהם יכולים להשתמש בה על ידי זריקה, ונמצא שהרי הם לא עשו עירוב חצרות, ולכן עשו להם להשתמש שם כשתי הרשויות שולטות בחורבה האמצעית. ממשיך הירושלמי ואומר, אם מתי בזמן שהאמצעית של שניהן, אבל אם הייתה אמצעית לאחד מהן, זה משתמש באחת, וזה משתמש באחת ובשנית. כעת הירושלמי דן, מה הדינים לשני בעלי הבתים ראובן ושמעון, לכל אחד יש חורבה הסמוכה אליו, אבל החורבה האמצעית, שלמעשה אין פתח אליה, אלא יש חלון לאותה חורבה שומעה לגובה 10 טפחים, אותה חורבה שייכת לראובן. באופן כזה, אמנם יד ראובן ויד שמעון מבחינת צורת ההשתמשות בחורבה האמצעית ידם שווה, כי שניהם יכולים להשתמש על ידי זריקה, ולשניהם אין פתח. אולם בוודאי שידו של ראובן תגבר. מדוע? כי ראובן הוא הבעלים של אותה חורבה. כעת עובר הירושלמי לדון בסוגיית עומד מרובה על הפרוץ, האם צריך מצד אחד או משני צדדים. אמר רבי יוחנן, העומד והחלל מצטרפים לארבעה, הדינו שכל מקום כגון בור שהוא בעומק 10 טפחים ורוחבו 4 על 4 טפחים, אם כן דינו כרשות היחיד. אומר רבי יוחנן, העומד והחלל מצטרפים לארבעה, כלומר אם חלל הבור אין בו שטח של 4 טפחים, אולם אם נצרף לחלל הבור את העומד, את שפת הבור, הרי שבסך הכל ביחד יש לנו כאן שטח של 4 על 4 טפחים. ונשאלת השאלה, האם העומד והחלל מצטרפים ביחד לארבעה טפחים או לא? אומר רבי יוחנן, הם מצטרפים, וזהו בתנאי, והוא שיהיה העומד רווה על החלל. שאם העומד, כלומר עובי החוליה שמשני צידי הבור, העומד לא יהיה רווה על החלל, אם כן, העומד אינו מצטרף לחלל, ואם אין בחלל לבד בנטו שלו 4 על 4 טפחים, אם כן אין דינו של הבור כרשות היחיד. אמר רבי יוסה, פשיטה לרבי זעירה שאין העומד מצד האחד מצטרף. לאחר שראינו שצריך שהעומד יהיה רווה על החלל, ואז באופן כזה אנחנו אומרים שהחוליה והחלל מצטרפים ביחד לשטח של 4 על 4 טפחים, מבאר רבי יוסה בשיטת רב זעירה שזהו דווקא, שלא העומד מצד אחד מצטרף, אלא צריך ששני הצדדים של החוליה ביחד יהיו למעשה יותר משטח החלל. דבר נוסף, מבאר רבי יוסה בשיטת רב זעירה פשיטלה, שיהיה עומד מצד אחד רווה, כלומר לרב זעירה פשוט, שצריך שהעומד יהיה רווה מצד אחד, ולא מצרפים את שני העומדים משני הצדדים להיחשב כעומד מרובה, אלא בכל עומד בפני עצמו, בפשטות, צריך שהוא יהיה מרובה על החלל. מבארת הגמרא, במה רבי זעירה הסתפק לא צוחד אלו, אפילו עומד השני, נשאלת השאלה, מה הדין אם מצד אחד העומד מרובה, ומהצד השני העומד הוא לא מרובה, אבל הוא גם לא יותר קטן מהחלל. האם באופן כזה, מכיוון שאם נצרף את שני העומדים יש לנו רוב, וגם מצד אחד העומד רווה על החלל, האם מצרפים את שניהם יחד, או שצריך ששני העומדים כל אחד בפני עצמו צריך שהוא יהיה רווה על החלל? כך מבאר רבי יוסה את ספיקו של רב זעירה. כעת עוברת הגמרא לבאר את המשך דברי המשנה. ראינו במשנה חוליית הבור והסלע גבוהים 10 טפחים למרפסת, פחות מכאן לחצר. המשיכה המשנה ואמרה, במה דברים אמורים בסמוכה, אבל במופלגת, כלומר, אם חוליית הבור רחוקה מהמרפסת, אפילו אם היא גבוהה 10 טפחים, נותנים אותה לחצר, וסיימה המשנה ואמרה, איזו היא סמוכה כל שאינה רחוקה 4 טפחים. מבארת הגמרא, רבי ירמיה בשם רב שמואל ברב יצחק, משלושה ועד 4 היא מתניתה. כלומר, מה שראינו במשנה, זה כשהבור החוליה רחוקים מן המרפסת, בין 3 ל-4 טפחים. פחות מ3 טפחים, אפילו פחות מ10 מותר. כלומר, אם המרחק הוא פחות מ3 טפחים מהמרפסת, אם כן, אפילו אם הבור והחוליה הם פחות מ10 טפחים לחצר, נותנים את הבור והחוליה לבני המרפסת. מדוע? מכיוון שהתשמיש מאוד מאוד קל לאנשי המרפסת, שהרי זה נחשב שהוא צמוד אליהם מדין אבוד, כי אין אפילו ג' טפחים בין חוליית הבור והסלע לבין המרפסת. אבל 4 טפחים, אם חוליית הבור והסלע מופלגים ורחוקים מהמרפסת 4 טפחים, אם כן, אפילו אם גובה הבור והחוליה היו יותר מ-10 טפחים, לא נותנים אותם לאנשי המרפסת, אלא נותנים אותם לבני החצר. אלא הננקיימין, במאה המשנה עוסקת משלושה ועד ארבעה, כלומר שחוליית הבור והסלע מופלגים מהמרפסת בין 3-4 טפחים. באופן כזה, אם הוא גבוה 10 טפחים, נותנים אותו לבני ואנשי המרפסת, אולם אם הוא לא גבוה 10 טפחים, נותנים אותו לאנשי החצר. ממשיכה הגמרא ומבארת את דברי המשנה, מה שראינו במשנה, שאם חוליית הבור והסלע גבוהים 10 טפחים, נותנים אותם לבני המרפסת, זהו דווקא כשהבור אינו מקורה. ואז יוצא שבני המרפסת יכולים להשתמש בחוליית הבור והסלע, כגון לשאוב שמיים או כל דבר אחר. אבל אם יש שם תקרה, אפילו גבוה כמה של תחתונים, או אפילו אם הוא יהיה גבוה מאוד, מכיוון שאנשי המרפסת אינם יכולים להשתמש בו, ואומנם גם אנשי החצר אינם יכולים להשתמש בבור שהרי הוא מכוסה, אבל מכיוון שאנשי החצר יכולים להסיר את הכיסוי ועל ידי כך להשתמש בו, שהרי עיקר השימוש של הבור הוא למימיו, ויש להם דרך להשתמש במימיו על ידי כך שיסירו את הכיסוי, בניגוד לאנשי המרפסת שדרים למעלה, שלצורך הסרת הכיסוי הם צריכים לרדת עד למטה לחצר, להסיר את הכיסוי ואז להשתמש מלמעלה, אם כן נמצא שאנשי החצר יותר נוח להם להשתמש, ולכן באופן כזה שיש תקרה, אפילו עם התל, אפילו עם הבור, חוליית הבור והסלע, יהיו גבוהים יותר מ10 טפחים, נותנים את השטח של חוליית הבור והסלע, את זכות ורשות השימוש, דווקא לאנשי החצר. אמר רבי ממשיכה הגמרא ואומרת, בשאין שם נקב, כלומר המדובר שם שאין נקב בכיסוי, אבל אם היה נקב בכיסוי, אבל אם יש שם נקב, מבארת הגמרא, אם כן, משתמש דרך הנקב. הרי יכולים בני המרפסת שדרים למעלה, יכולים העליונים להשתמש דרך הנקב, ובאופן כזה, אם חוליית הבור והסלע היו גבוהים 10 טפחים ומעלה, בוודאי שנותנים להם, כי זה גם יותר נוח להם לשימוש, וגם יש להם דרך להשתמש דרך הנקב, לשאוב את המים, ולכן נותנים להם. כעת נראה בסייעתא דשמיא, משנה ד' הלכה ד'. המשנה שלפנינו עוסקת במקום הנחת העירוב חצרות. אומרת המשנה, נותן את עירובו בבית שער, כלומר אם נותנים את העירוב חצרות בבית שער, וזהו בניין הסמוך לשער החצר שהשומר יושב בו, או לחילופין באכסדרה, וזהו לא בית, וזהו בניין עמודים המקורה בתקרה שלפני הכניסה לבית, או מרפסת שאינה עשויה לדירה, הדין הוא שאינו עירוב, מכיוון שעירוב חצרות צריך לתת ולהניח אותו בדירה, וגם בית שער, גם אכסדרה וגם מרפסת שלושתם אינם מוגדרים כדירה, לכן הדין הוא שאם הניחו שם את העירוב, העירוב הוא אינו עירוב, והדר שם, כלומר אם יש בחצר מרפסת והאדם דר שם, אומרת המשנה אינו אוסר, מכיוון שהמרפסת אין לה דין של דירה, לכן גם אם בעל המרפסת לא ישתתף בעירוב חצרות, הוא אינו אוסר על בעל החצר ולא צריכים לעשות איתו עירוב חצרות. בבית התבן אומרת המשנה, בבית הבקר הם הניחו את העירוב בבית התבן, כלומר מחסן שמשמש לתבן או ברפת או בבית העצים, וזהו מחסן המשמש לעצים, בבית האוצרות שמאחסנים שם תבועה, בכל אלו הרי זה עירוב, מכיוון שגם בית התבן, גם בית הבקה, גם בית העצים וגם בית האוצרות ראויים לשימוש של דירה, והדר שם, אם אדם דר בבית התבן הרי הוא אוסר עליו, כלומר אם הוא לא ישתתף בעירוב הרי הוא אוסר על כל בני החצר, והוא חייב להשתתף בעירוב מפני שהוא דר בבית. רבי יהודה אומר, אם יש שם תפוסת יד של בעל הבית, כלומר אם בעל החצר השאיר לעצמו זכות להשתמש באותו בית, כגון שהוא הניח שם את כליו, הדין הוא שאינו אוסר עליו, כי זה נחשב שאותו אדם ששואל את אותו מקום, הוא לא הבעלים גם לא לאותה שבת של אותו מקום, והראיה שהבעלים השאיר שם את כליו, ובאופן כזה הוא מוגדר כאורח של בעל הבית, ולכן הוא לא צריך להשתתף בעירוב, אלא די בעירוב שהניח והשתתף בעל הבית. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מבארת הגמרא מה שראינו ברישא של המשנה, שאדם הנותן את עירובו בבית שער, הרי שעירובו אינו עירוב. רבי יהודה בשם רב עדא דאמר, כוונת המשנה זהו דווקא בבית שער של רבים, כלומר בית שער שמשמש חצר של רבים. אבל בבית שער של יחיד, כגון חצר של יחיד, ויש חצר פנימית וחצר חיצונה, או בית פנימי ובית חיצון, והבית החיצון הוא למעשה משמש מעבר של בעל הבית הפנימי, אם כן, הבית החיצון לא מוגדר כבית שער, למרות שהוא משמש כמקום של מעבר. והסיבה לכך, כי בסך הכל יש יחיד שעובר שם ולא רבים. ומתי ההגדרה של בית שער, כך מבאר רבי יהודה, מוגדרת כבית שער, זהו דווקא אם הבית שער הוא של רבים. אולם אם הוא של יחיד, דינו כבית רגיל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל בבית שער של יחיד הרי זה עירוב, והדר שם אוסר עליך וצריך לשתף אותו בעירוב חצרות. כעת מבאר הירושלמי, ראינו במשנה, שרבי יהודה אומר שאם אדם ישאיל שטח, השאיר חדר לאדם אחר, בעל הבית ישאיר את כליו באותו חדר שהוא ישאיל לשואל, הדין הוא שהשואל, למרות שהוא נמצא שם לבד באותו חדר במהלך כל השבת, לא צריך להשתתף בעירוב חצרות, והעירוב שהשתתף המשאיל מספיק ומועיל. ונשאלת השאלה, מה זה תפיסת יד? מה הוא צריך להשאיר שם המשאיל? הנהג, מה הדבר רבי ינאי אמרי, אפילו יתד לתלות במנהלו. כלומר, גם אם הוא ישאיר שם תשמיש מאוד קל, כגון שהמשאיל הותיר בחדר שהוא ישאיל לשואל יתד בכדי לתלות את בגדיו, גם באופן כזה, בתשמיש מועט פשוט וקל שכזה, נחשב השואל כאורח ולא נחשב כבעלים, ודי בעירוב שהשתתף המשאיל בשביל העירוב חצרות. רבי ברבר חינא אמר, אפילו נשתות, ויש כאלו שגורסים נששית, ופירושו של דבר רששית שהיא חתיכה גדולה של ברזל, שאפילו אין לה תורת כלי, בכל זאת זה מועיל, ואפילו טבלה של עץ, כלומר גם דברים כאלו שהם מוקצה בשבת, מכיוון שבסופו של דבר הם כלים של המשאיל, והם נמצאים בחדר שהשאיל המשאיל לשואל, די באותם כלים של מוקצה, די בתשמיש כל כך קל, בשביל שהמשאיל די בעירוב שהוא עשה, ולא צריך גם לערב יחד עם השואל. רב חולק ואומר, ובלבד דבר הניטל בשבת, רב חולק וסובר, שדווקא כלים שיכולים לתלם בשבת, ואין עליהם דין של מוקצה, רק כלים כאלה אם המשאיל ישאיר אותם בדירה, בחדר שהוא ישאיל לשואל, רק כלים כאלה מחשיבים את הדירה כשייכת וכדירה שנמצאת בחזקת המשאיל. אולם, אם המשאיל הניח שם תפוסת יד כלים שיש להם דין של מוקצה, אם כן נחשב השואל כבעלים לאותה שבת, והרי הוא אוסר על כל אנשי החצר אם הוא לא ישתתף איתם בעירוב חצרות. אמר רבי מספר את הגמרא מעשה, באחד שהיה לו לול של תרנגולים לפנים מביתו של חברו. המדובר הוא ברובן שהזכיר את ביתו לשמעון, ורובן הותיר באותו שטח, באותה דירה שהוא הזכיר לשמעון, הותיר לעצמו שטח קטן, ושם הוא העמיד לול של תרנגולים, ונכנס שלא ברשותו. ועל פי ההסכם ביניהם, רובן יכל להיכנס ללול של התרנגולים שלו, גם ללא הסכמתו של שמעון. הגיע מעשה התאוב דקום אל רב. ונשאלה השאלה, האם מותר לטלטל שם בלא עירוב חצרות, שהרי רב סובר שתפיסת יד מועילה דווקא בדבר הניטל, אבל לול של תרנגולים הוא הרי דבר שאינו ניטל, וייתכן שלא מספיק באותו לול של תרנגולים שאותיר ראובן לעצמו, ואם אין עירוב חצרות ביחד עם שמעון, הרי שאסור לטלטל בחצר. אמר להם רב, כיוון שזקוק לתן לפניהם מים, כמו שהוא דבר הניטל בשבת. מבארת הגמרא, יש הבדל בין ראובן שהותיר בדירה שהוא הזכיר לשמעון חפץ שהוא מוקצה, ונמצא שאין לו שום שימוש באותו חפץ בשבת, לבין אם ראובן הותיר בדירה שהוא הזכיר לשמעון לול של תרנגולים, שהרי מאחר שהוא זקוק ראובן להשקות ולהאכיל את התרנגולים בשבת, אם כן נחשב הלול של התרנגולים כדבר שיש בו שיבוש בשבת, כדבר הניטל בשבת, ואם כן ראובן הוא הבעלים ושמעון הוא כאין אורח, ולכן די בעירוב של ראובן, ולא צריך שגם שמעון ישתתף בעירוב חצרות. רבי יעקב בשם שמואל סיפר את המעשה שהגמרא מיד מביאה, שתלמידו ידי רבי יוחנן, תלמידיו של רבי יוחנן סלקין לאחברה, נקלעו למקום שנקרא אחברה, וסמכין על הדה דרבי ינאי, הם סמכו על הקולה של רבי ינאי, שסבר שאפילו יתד ואפילו דבר שהוא מוקצה, נחשב לתפיסת יד. חזקיה לא אמר כן, כלומר, חזקיה אמר שתלמידי רבי יוחנן לא סמכו על שיטת רבי ינאי. אלא הוא בייר שהמעשה היה כך, אלא רבי חייא, רב אסי ורבי עמי סלקון לאחברה הגיעו למקום שנקרא אחברה, ושמעון מדבית רבי ינאי, הם שמעו מבית מדרשו של רבי ינאי, שההלכה כרבי יהודה. כלומר, הם סמכו על מה שרבי ינאי פסק שההלכה כשיטת רבי יהודה, אבל הם לא הסתמכו על הקולה הגדולה שדי ביתד שתחשב כתפיסת יד, ואז לא צריך שהאורחים יעשו עירוב חצרות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.